אתה מתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. תודה לך אברהם שוחט, ביי גיא יקר. תודה לך על כל מה שעשית כאן, לך ולדור שלך, המפייניקים הזקנים, השתקנים, הצנועים, אלה שלא קשקשו אבל עשו, לא התלהמו והתבאמו אבל בנו. היה בך הכל, בייגה. סבך היה שוחט מנטורי קארטה ויצא בשאלה. אביך היה מנהל עבודה בסולל בונה, אלא איפה? החברה שבנתה את הארץ הזאת. אתה היית בנחל המוצנח, ואחר כך היית מראשוני נחל עוז. כן, נחל עוז שנחרב בשבעה באוקטובר. אחר כך ירדת לערד, והיית בין מקימיה, הראשוני, ממש. עיר עברית באמצע המדבר הקסום. ואחר כך היית ראש המועצה וראש העיר המיתולוגי של ערד, ואז עברת לפוליטיקה הארצית, והיית רביניסט, והיית שר אוצר מצוין, שתי קדנציות, היית הראשון שהפנה משאבים עצומים לפריפריה, יזמת את כביש 6, את מתקני התפלת המים, את ההקמה של אינטל בקריית גת, את ההשקעה הגדולה בחינוך, הבאת צמיחה וסגסוג וניהול כלכלי אחראי ומלא חזון. רק לפני כמה שבועות השקת את ספרך האוטוביוגרפי בין מדבר לאוצר, והיום הלכת לעולמך. אני קצת מצטער שלא עשית את זה אתמול, אז היית חוסך לעצמך את הידיעה שערד אהובתך, העיר שהקמת שם בסוף העולם, נכבשה על ידי חסידות גור. אבל בהכירי אותך, אני מעריך שגם בזה היית מוצא סיבה לאופטימיות כלשהי, ורוחך לא הייתה נופלת. אז דרך צלחה לעולמך בהיגה, נקווה שתצליח שם, כמו שהצלחת כאן אצלנו, ושוב, תודה על הכל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. בן אדם פותח בוקר רדיו, מספסף בין תחנות, רשתות טלוויזיה, אתרי חדשות של העיתונים הגדולים, ומגיע למסקנה ההגיונית היחידה שבלילה התרחשה כאן הפיכה. והחרדים השתלטו על המדינה. לא אומרים החרדים ניצחו בבחירות בטבריה, אומרים החרדים השתלטו על צפת, כבשו את ערד. בן דיבר על זה אתמול וקרא לאלה שהם בעיניו ליברליים ודמוקרטיים לנהור לקלפיות כי החרדים עושים את זה והם מאורגנים. נראה כי בהרבה ערים לא שמעו בקולו. למילה השתלטות יש משמעות כוחנית, לא דמוקרטית, אבל מה שהיה כאן אתמול היו בחירות דמוקרטיות. מי שרצה להתמודד, התמודד. מי שרצה לבחור, הצביע בקלפיות. מילון אבן שושן מסביר לנו כי השתלטות היא הסתררות, תפיסת השלטון. למשל, השתלטות הצבא על המדינה. השימוש בביטוי הזה בתקשורת אינו מקרי, כי הוא מתייחס לחרדים כאל משהו חיצוני, זר, כוחני, ובעיקר מיעוט המצליח לשחות מהרוב תקציבים זכויות יתר. באולפני התקשורת החרדים כמעט ואינם נוכחים. הדעות השולטות בהם הם של הליברלים, השמאל, החילונים. אדם יכול לקבל את הרושם שזה עם ישראל. אולי מכאן נובעת התדהמה איך פתאום הפכו אלה לרוב בכל כך הרבה מקומות.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
ערב טוב.
אז מה, אז לא, כן, מוצא חן בעיניך שהחרדים השתלטו, טוב, סבבה?
לא, אני רק נגיד הביטוי השתלטות. היו בחירות, למה לא אמרו השמאל השתלט על תל אביב?
אומרים כל הזמן.
השתלט על תל אביב?
כן, קודם כל השמאל לא השתלט על כלום, על שום מקום, כבר 90 שנה, מאז בייגה. שתיים, כשמישהו חדש או מפתיע, או מיעוט, כובש, הנה עוד מילה, עיר או מדינה, זה בדיוק מה שמשתמשים בו, וגם אני משתמש בו, ואתה, לא יודע אם אתה יודע, אבל אני מאוד אוהב את החרדים, אבל אני מאוד חרד מהיום שבו הם ישלטו פה לגמרי, כי אני מסתכל על ירושלים, וזה ישראל בעוד 25 שנה, צריך 1.5 מיליארד שקל כל שנה כדי לאזן אותה, אני לא בטוח שהצאצאים שלי יהיו פה בסיטואציה הזו, וזה עצוב לי, אבל המילה להשתלט היא, אתה יודע, היא בסדר לכולם.
אני שומע פה איזה צליל של באמת פחד, באמת חשש מהשתלטות עוינת.
לא, לא יודע אם עוינת, אבל אריה, בסוף מישהו צריך, יצטרך לדאוג פה לפריון, לכלכלה ולשירות בצבא. אז אני לא עוין, אני אוהד אותם, סבבה, אבל זאת בעיה?
שאלתי פעם את גפני, תגיד, כשתהיו רוב, מי ישרת בצבא ומי יעבור?
יפה, מה
אומר? מה זאת אומרת? אנחנו כמובן.
הוא הציע הרי פעם להתחלק. אנחנו חצי, הבנים שלנו יחליפו אותם בתורה, ואני סבבה. טוב, אני לא בטוח שאלונה ואביגייל ירצו ללמוד באולפנה, אבל אני דואג לזה, זה עליי.
טוב.
אנחנו נסרוק פה במסקות ברזל את הבחירות, נפתח עם המנצח בטבריה, נלך למנצח בראשון, למפסידה במצפה רמון, נתווכח את הוויכוח, את המיני ויכוח שעשינו עכשיו, דרך ישי כהן ועטילה.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
כן, אנחנו, מה לעשות, אבל צריכים להתחיל. והאורחים המפיקים היום הם אסף נבו, יואב כהן וסער פלסנר. זה כיאה ליום שאחרי בחירות. יש פה צוות מתוגבר, אחראי לשידור סתיו קורנס. ונגיד שלום לראש העיר הנבחר של עיר הולדתו של אבי טבריה, יוסי נבא, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום.
אז מכיוון שאנחנו לא מכירים אותך, אם ככה, קח לך חצי דקה וספר מי אתה.
יוסי נבא, בעצם הייתי מנכ"ל העירייה לפני כעשור בערך בעיר טבריה, לפני כן שימשתי כמנהל בכיר בבזק. בשנים האחרונות אני מנהל בצד הכלכלי בעיקר את מוסדות רבי מאיר בעל הנס, כי רציתי להישאר בטבריה למרות שהיו לי תפקידים שיכולתי לעשות במרכז. אבל הבנות שלי נמצאות בעיר, בטבריה, ולכן החלטתי להישאר ולעבוד בעיר. בחצי שנה האחרונה, בעקבות ההחלטה של בג"ץ לא לאפשר לבועז יוסף להתמודד, יושב ראש הוועדה הממונה, אז החלטתי להתמודד.
כשאומרים
כשאומרים
שהחרדים כבשו את טבריה, אתה חרדי?
אני... ממש לא חרדי, אני חילוני לגמרי, אני, מי שמכיר אותי, אין מצב, אני גם עכשיו, ותוצאה למשחק כדורגל ש...
רגע, יוסי, אתה קצת, אתה מקוטע, אם אתה יכול לזוז לנו איזה מטר לפעול.
היית באופסייד.
כן.
לא, אומרים שהחרדים כבשו את טבריה, כי יוסי נבא נהנה מתמיכת החרדים את טבריה, שזה אגב חוקי והכל בסדר, אבל עוד פעם, עשיתי גילוי נאות, אני, אבא שלי דור חמישי בטבריה, וטבריה מבחינתי זה כאילו המולדת הראשונה או השנייה שלי, ואני קראתי מה אתה אומר אחרי הניצחון, קודם כל ברכות ובהצלחה כמובן. ועדיין אני שומע אותך אומר משפט כמו טבריה תמשיך להיות עיר תיירות משגשגת, אז אני לא יודע אם היית בטבריה, אני מבין שאתה גר שם 27 שנה, היא לא עיר תיירות משגשגת, היא עיר ארוסה, חרבה, בלי מקומות בילוי, לילה, בלי טיילת, לא מספיק בתי מלון, לא מספיק בתי מלון ברמה גבוהה, שישי שבת סגור הכל על מנעולו ובריח, יכול להיות שהיית צריך להוסיף עיר תיירות חרדית משגשגת, או שיש לך תוכניות אחרות.
זה בדיוק, יש לי תוכניות אחרות, אנחנו, את מרכז העיר, אני מתכוון למעשה לפתוח יותר, בסופו של דבר, ברגע שאני אצליח להביא יזמים, לפתוח את מרכז העיר, כי הסטטוס כבר בעיר יישאר, ואנחנו נוכל לפתוח מסעדות וברים, וזה בסדר גמור. לא היו הפגנות בעיר, למרות שיש עדיין מסעדות, אני אגלה לכם סוד קטן, אבל עדיין יש מסעדות בעיר שפועלות בשבת. ואין הפגנות. כן, ואין הפגנות, והעניין הוא, ברגע שאני אצליח להביא טראפיק וקהל לעיר, אז אין ספק שיפתחו יותר ויותר, והיא לא צריכה לעבוד, ואתה צודק בהם, היא לא צריכה לעבוד רק בשישי שבת, היא צריכה לעבוד בכל ימות השבוע, וכדי שזה יקרה, אני צריך לתת מוצר טוב. עכשיו, אתה שואל אותי מה הפתרונות לתת מוצר טוב, כאן אני צריך את המדינה. כי כמו שאתה אומר, אי אפשר מצד אחד להגדיר את העיר כעיר תיירות, המדינה מגדירה אותה כעיר תיירות, ומנגד היא לא מסייעת, וכשאני אומר מסייעת, כל מה שאני רוצה זה להקים חברה ממשלתית, לא חברה עירונית, חברה ממשלתית שתיקח את המער, את מרכז העיר, ותפתח אותו. אני לא איש תיירות, ואני אתן למומחים, אני אבטר על החלק הזה בעיר, אתה יודע, אתה ראש עיר ומוכן לוותר על חלקים מהעיר, על מנת שבאמת נפתח אותם כמו שצריך. אנחנו נהיה שותפים, יחד עם המדינה, לעניין הזה. זה הרעיון, הרעיון הוא פשוט.
מי שהיה ראש עיר,
באקו.
מי שהיה ראש עיר בטבר ירון קובי והתמודד מולך, הוא היה סמל החילוניות של טבריה, ניסה להרים את נס החילוניות. אתה תנסה להקים קואליציה מקיר לקיר ולהכניס גם אותו, או שאין על מה לדבר?
אני אשמח שאנחנו נעשה את הקואליציה הרחבה ביותר. אני מניח, אני מקווה מאוד שרון הבין את המציאות שבעצם מהשביעי לאוקטובר וכבר לפני כן, התושבים בטבריה רוצים אחדות, רוצים שקט, רוצים להתכנס, הם לא רוצים שיחפישו אותם כבר, והם לא רוצים את המריבות האלה, והם לא רוצים כל היום לראות בפייסבוק את הכללות ואת הדברים הלא נעימים. פשוט אנשים אמרו אתמול בקלפי, אנחנו רוצים אחדות, אנחנו רוצים שלום. אני למעשה מייצג לא את החרדים, אני מייצג את כל הקהל בדבריה. בחרו בי קרוב ל-3,000 איש חילוניים ומסורתיים, וזה בסדר גמור. אלה התוצאות.
בעצם אתה, רואים את זה בהרבה מקומות בארץ, בגלל המלחמה היה באמת הקטע הזה של ביחד ננצח, אז אתה בעצם תוצר מפתיע של הרצון הזה לרדת מהפלגנות והלאומתיות והמריבות והכסח, לקטע הזה של, כאילו בעצם המודל שלך, אם אני קורא את זה נכון, זה משה ליאון.
כן, כן. אני אלמד הרבה גם ממנו. אני אוהב ללמוד ואני אלמד ממנו. בטח. בוא נראה את ירושלים. חרדים וערבים וחיים שם בשלום.
כן, יש לו שם קואליציה כמעט מקיר לקיר, וזה מה שהוא מתכנן גם לעשות בנגלה בפעם הבאה. והחרדים תומכים גם בו, כמו שבך. בקיצור, זה נראה לי מודל לא רע.
נכון. אני אלמד משם. אני אלמד ממשה ליאון. תגיד, אני גם למדתי לפני כן, משם בעצם התחלתי.
לסיום, יש איזו תוכנית מעניינת שלך לעיר שאתה יכול לחלוק איתנו, איך להביא מלונות יוקרתיים, איך להביא יותר חיי לילה, איך להביא תיירות חילונית? החילונים, אתה יודע, הם הולכים למקומות מסביב ולסטאי פה ולהוא שם ולכל מיני דברים שנפתחים לא בטבריה בגלל התדמית שלה, כאיזשהו מקום חשוך מבחינת, אתה יודע, בלילה.
אז אני אגיד לך, בחלקים הפשוטים, אם ירשה לי, בחלקים הפשוטים, אנחנו, בטח היית בליסבון וראית שם את הרחוב הוורוד, שהוא פשוט, 300 מטר של רחוב שצבוע בוורוד, אבל מסביב ברים ומסעדות איכותיות, שאנשים יושבים ומבלים. עכשיו, זה לא משנה, אני רוצה לקרוא לדבריה, הרעיון שלי לעשות דבריה מנגנת, כמו על הדדיקה באתונה, שיש שם גם יוונית וגם טכנו וגם לכולם בעצם, ובסלוניקי יש 300 אלף תושבים. עכשיו, בוא נחשב על דבריה בעצם. חצי שעה מאיתנו נמצאת כרמיאל, 40 דקות חיפה, שעה תל אביב. אם אנחנו נצליח לתת מוצר שהוא מוצר איכותי, אין לי ספק שאנשים יבואו ויבלו, אז אולי פחות ישנו, אבל הם יבואו. זה בחלק הקטן. אבל אם אתם שואלים אותי, ובסקרים שאנחנו עשינו, אנחנו מבינים שהתושבים רוצים, והבעיה הגדולה ביותר היא תעסוקה. אנחנו נמצאים כעיר פריפריאלית בצפון, כל הזמן צברו אותנו כעיר תיירות, ואיפשהו נשכחנו. והיום בגלל המצב הביטחוני ובגלל מה שקרה ותקציב המדינה שבעצם גרם לכך שהולכים להקים לא מעט תעשיות ביטחוניות ישראליות, אני מצפה מהמדינה, מצפה מהממשלה להשקיע את אותם תעשיות ביטחוניות באזור הגליל, באזור הצפון, שיקל עלינו ליצור איזשהו יכולת לאנשים גם לבזבז את הכסף אחרי זה באותה מסעדות, זאת אומרת ליצור פה איזו תוחלת חיים אחרת לגמרי. זאת אומרת,
לא רק תיירות, אתה רוצה שתהיה גם תעסוקה ולהביא אוכלוסיות חדרות חזקות.
כן,
ואני מאחל לך בהצלחה, כמי שמת על העיר הזו, פשוט ניחוחות הילדות, ובכלל, אתה יודע, בכל מקום אחר בעולם, הפנינה הזו, על החוף של הימה המדהימה הזו.
על ההיסטוריה, על הארכיאולוגיה, על החוף, על הכל. הלכו שם על המים. יוסי נבא, בהצלחה. תודה רבה לך.
אריה, אתה עכשיו שיבחת את ישו.
אני אמרתי מישהו הלך.
אתה אמרת מישהו הלך שם על המים, ואני רשמתי את זה.
על פי מקורות זרים, אנחנו שם על המים.
על פי פרסומים זרים. טוב, בוא נעבור למקום שאני חושד מאוד באחוזים שם, של ראש העיר אזקינס, שלום.
שלום לך.
טוב.
מה זה צריך להיות 92.1%?
שפחנו לרוסיה הסובייטית.
אסד. ועוד ברישום, כן, זה לא כפר, כפר אדומים, שם אני מניח אריה היה זוכה באחוזים האלה.
לא, הם מכירים אותי שם, לא.
במקום להגיד איזה כיף לפתוח את הערב עם ראש עיר צעיר שעבד 5 שנים בשביל התושבים שלו, והתושבים שלו החזירו לו ונתנו לו את האמון, אתה משווה אותי לאסד. יאללה, תאמין לי.
לא, אבל לבשאר, לא הלכתי עד...
לבשר.
אז מה בעצם, מה באמת סוד ההצלחה? כי זה קודם כל באמת אחוזים, יש 3 מכם, אתם 3 בז'אנר הזה, אתה לדעתי הכי, ביפר הכי צעיר, זה מקרוב הגעת, זה קדנציה ראשונה, זאת אומרת עכשיו שנייה, אבל כמובן שיש את רוביק דנילוביץ' בבאר שבע ואת חיים ביבס במודיעין, אז מה הסוד?
סוד זה לעבוד, לעבוד קשה, להיות נגיש, להיות זמין לציבור, להסתובב עם הציבור, לא לשבת במשרד במגדל השן ולחשוב שהכל מתנהל. בסוף האנשים, הציבור רוצה לראות את הראש עיר שלהם, רוצה לגעת בו, רוצה להרגיש שהוא באמת חי אותם, רוצה להרגיש שהוא באמת עובד בשבילהם, באמת עושה בשבילהם. דרך אגב, להמון אתה גם אומר לא, אבל עצם זה שאתה חוזר ואתה אומר לא, הם כבר, אני יכול להראות לך אלפי אס-אמסים של כאלה מצטער לא יכול לעזור, זה לא ניתן, זה לא זה. אבל בסוף הראש, החיבור לתושב, הקשר הבין אישי הזה, לפי דעתי, זה השינוי. אתה רואה את זה, כמו שאמרת, גם אצל ביבס וגם אצל רוביק דנילוביץ', אתה רואה את זה הלכה למעשה.
ההצלחה באמת הפנומנלית הזאת נובעת מזה שלא התמודדו נגדך כי אתה כל כך טוב?
אני התמודדו מולי, אני לא ביבס שלא התמודדו מולי.
יש לך עוד מה ללמוד, אתה אומר.
לא, אני בעד דמוקרטיה, אני בעד שהתמודדו מולי, אני חושב שזה נכון, לא חושב ש... בוא נגיד, אין לי בעיה שהתמודדו מולי.
תגיד, אתם איזה מקום אתם היום בארץ מבחינת אוכלוסייה הרביעי?
ראשון עיר הרביעית בגודלה, לפי דעתי תוך שנה וחצי, אפילו אולי פחות, אנחנו נעבור את חיפה ונהיה עיר השלישית בגודלה. אנחנו עכשיו בקצב גידול מאוד מסחרר, מאוד גבוה, איפה שהיה מחנה צריפין, אם אתה זוכר, רק שם אנחנו מתחילים לשכן עכשיו.
מה, אין כבר מחנה צריפין? 50
אלף תושבים.
מה, בד 10 שלי הפך להיות שכונה אצל
רז. אין בד 10, כן. בבד 10 דרך אגב זה ממש שכונת רקפות, כולה כבר גימת מאוכלסת.
לא ניתן.
כן, כן, כן.
זכו, מבנים,
זכו, זכו בשטח
בלייה
גדול. איפה אתם, אתה יודע, איך זה נקרא?
שבע.
באשכול, באשכול.
כן. האשכול, העשר זה הכי גבוה, נכון?
אנחנו לא בסביון, אנחנו ראשון.
שבע, הייתי בטוח שתגיד לי 8, כאילו, ראשון נראית לי עיר, אתה יודע, די מבוססת.
ראשון עיר מבוססת, יש בה אבל את, אתה יודע, האמת שאנחנו, זה דילוק הזה, 7-8.
ומקורות ההכנסה של העירייה זה רק ארנונה, או גם ארנונה ממפעלים, יש לכם גם חוץ...
ארנונה בראשון לציון, ממש, היא כמעט 50-50. 50% מתעסוקה, ו-50% מהמגורים, התקציב הוא בערך כ-2 מיליארד שקלים, קצת יותר, זה ממש 50-50 בארנונה. ועכשיו, אם מתחם צריפין, אני מניח שהגרף הזה גם משתנה.
זאת אומרת שיש לך הרבה תעשייה, זה מה שאתה אומר. ואגב, סודה של עיר, אם עיר רוצה להיות מצליחה ומשגשגת ולא בגרעון, אז זה לגמרי רק אם יש לה, לארנונה של משפחה של תושבים אתה מפסיד.
נכון, אתה צודק במיליון אחוז. ולכן אנחנו גם מאוד מתאמצים להביא עסקים לראשון. הנה עכשיו החלטנו את בנק דיסקונט, 80 אלף מטר, 5,000 עובדים של בנק דיסקונט עברו השנה לראשון לציון. תחשוב מה זה, 1,500 עובדים של בנק דיסקונט שהיו נוסעים לתל אביב, עכשיו עובדים בראשון. א', תחשוב מה זה עושה על גודש התנועה. כל העובדים האלה עכשיו לא צריכים לנסוע צפונה.
בוא אחי, אתה בראשון, אתה לא צריך לנסוע לשום מקום, אבל תנסה להגיע מראשון לתל אביב.
נכון.
מתל אביב לראשון, בבוקר או אחר הצהריים, עדיף לנסוע לטבריה.
אני מאוד אוהב את טבריה, כמו שגם אתם אמרתם ברמה האישית, ואני רק מקווה באמת שיצליחו. העיר הזאת זה אחד המקומות היפים במדינת ישראל, גם אחד המדהימים,
כן.
ש
המדינה צריכה, לפי דעתי, להתעורר ולעשות שם איזה ריוויזיה סביב כל עוטף הכינרת.
ברור. פשוט
משאב מדהים שמרגיש שהוא לא מספיק מנוצל נכון, אבל בוא לא ניכנס לזה.
תגיד, אם הייתי עכשיו שר האוצר או ראש הממשלה או מישהו, והיו שואלים אותך, מה הבעיה הכי גדולה של ראשון? איך אפשר לעזור? מה היית אומר?
הבעיה הכי גדולה של ראשון, אם הייתי שר האוצר, צריך לשפר משמעותית את כל נושא התחבורה, כל הרכבות, כל ההגעה, חברת ראשון. היום שים לב, הכל מתמקד בתל אביב, המון תחנות מטרו בתל אביב, וצריכים להבין שאם אתה רוצה ליצור עוד בפרים, אתה חייב להשקיע לא רק בעיר אחת, אתה חייב להשקיע בעוד ערים. אני נלחמתי בשביל תחנות מטרו פה כמו משוגע, וחבל שאני צריך להילחם על זה. אם שר האוצר הוא צריך לבוא להגיד, יוצרים מטרופולין, לא יוצרים עיר. אומרים, בוא נשקיע בעוד רכבות שיגיעו לראשון, שיגיעו לבאר יעקב, שיגיעו לנס ציונה. אתה רוצה לחזק אזור שלם. אבל בעזרת השם, גם את זה אנחנו נעשה בקדנציה הזאת, לא נוותר.
ומתי החרדים כובשים את ראשון?
ייקח להם יותר זמן מבית בריה.
טיפה יותר. תגיד, אתה, יש לך איזה מפלגה? אתה מפלגתי, ליכוד,
לא, אנחנו
יש עתיד, יש משהו?
בראשון יש עתיד הכי טוב תמיד, אבל לא כמפלגה, אני לא מזוהה מפלגתי.
ואתה יודע מה אני רואה עכשיו בוויקיפדיה שלך, שאתה הבן של קינסטליך.
נכון, הבן הגאה של אבא פינחס.
כדורגלן עבר במכבי פתח תקווה, שהדור שלי זוכר מצוין. טוב, שיהיה בהצלחה.
אם היית מסתובב איתי אתמול בקלפיות, כל אחד אומר לי, אתה בן של פיני, הוא היה מורה שלי לספורט, היה מורה שלי בווינגט. הרצתי אותו כשחקן, רק אבא שלי זה 90% מהניצחון.
זה אז כששחקני כדורגל עוד עבדו גם.
כן.
נכון, סטלמך וזה וזה.
אתה יודע במה רובם עבדו?
נהגים בדן, או באגד.
אגד, אריה, אגד.
אגד, דן, לא, הוא צודק, גם אגד וגם דן וגם ברשויות.
מי גלזר ואילך, אני זוכר.
כן, כן. רסקינס, לחוש העיר ראשון, בהצלחה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
מהמנצחים למפסידה, פלורה שושן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
שברת את ליבנו, זאת אומרת את ליבי.
קודם כל, אני מודה לך מאוד על התמיכה והחיזוק, אבל מה לעשות? נלחמתי מול מכונה משומנת שהכינה את עצמה למעלה מעשור.
אנחנו מדברים על מצפה רמון, לא אמרנו את זה עדיין. אוקיי.
עם מנגנונים משומנים והרבה כסף. ועמדתי מול כולם. התוצאות הן אומנם תוצאות גבוהות, אבל לא מנצחות. אנחנו המפלגה שקיבלנו את הכי הרבה קולות.
במועצה אתם ראשונים, אבל ברשות העיר הוא לקח.
איזו מפלגה עמדה מאחורייך?
אנחנו התאחדנו תחת המחנה הממלכתי.
ולמה לא יכולת למשל לעשות מה שעשה משה לאון בירושלים? כלומר, הוא לא ניסה להילחם ראש בראש בחרדים, הוא ניסה לחבור אליהם.
זה לא חרדים שמרי. אתה יודע.
אנחנו מדברים על פלג מאוד מאוד קיצוני שמוביל, הפלג של הרב טאו וקוסטינר, שזה קיצוני מאוד וקשה לעמוד מולו או לחבור אליו ולהסכים. יש הדרה של קבוצות שונות בתוך היישוב, כמו הלהט"בים, כמו ישראלים שאינם יהודים. קרה משהו במצפה רמון, משבר הלב, לא בגלל שאני לא נבחרתי, אלא בגלל החוסר שוויון וההעדפה של קבוצה מאוד גזענית ומסוימת על פני מגוון הקבוצות הנהדרות שנמצאות במצפה רמון.
פלורה, שנים אמרו שהישראלים לא רוצים לבוא לגור במצפה רמון, זה רחוק, זה נידח, זה אבטלה, כל מיני דברים. אבל זה מה שאמרו. עכשיו באה הקבוצה ואומרים, אתם קיצוניים.
לא. כבר למעלה מעשור שהמגמה התהפכה. שמצפה רמון ששוכנת על הצוק הכי יפה, מישהו לפניי אמר שהוא גר במקום הכי יפה, אני חולקת עליו. מצפה רמון מקום אחד המקומות היפים בעולם.
חד משמעית, תחרות קשה מאוד בין דבריה למצפה רמון, אני מסכים איתך.
כן, עם מגוון הקהילות, והתהליך שהיה כבר התחיל למעלה מ-10 שנים, זה צעירים, אומנים, סטודנטים, אנשי עסקים שהגיעו וגילו את המקום, ואת היופי שלו, ואת השילוב בין הקהילות, והשוויון בין הקהילות, עד שמה שנקרא, הייתה איזו שחיקה, גל מזדחל כזה של אותה קבוצה קיצונית.
אבל פלורה, את עושה, קודם כל מי שלא יודע, את אחותו של אמיר פרץ, נכון?
גילוי נאות, אחותו של אמיר פרץ.
מה שלמה?
בטוב, אני חושבת שהוא מרגיש כמוך, כי בסך הכל רציתי.
אבל מה שרציתי להגיד לך אפרופו, בסוף את תרשמי בהיסטוריה, כזו שעל השעון שלה, על המשמרת שלה, ישיבה, ואנחנו יודעים כמה ישיבות מצוינות וציוניות, וזה יש דווקא הישיבה הזו, זה בעצם מקום היישוב הראשון של מפלגת נועם, והשאלה היא איפה טעיתם.
אתה לא מגדיר אותם ציונים?
לא, לא, לא קשור לציונים. הבעיה היא שברור שהם ציונים, יותר מדי ציונים. אבל כי אפרופו מה שאמרת מקודם, ההגירה, בסוף מי שבעיקר הגיע למצפה רמון, כמו שארי אמר מקודם, זה היו אותם 1,000+ אנשי ישיבה. ולעומת זאת, הליברלים שהיו הסמל של, למה נשבר לנו הלב? זה לא באמת מקום גדול, אבל מצפה רמון הייתה כזה סמל של הרפיוג' הזה, המפלט של הליברלים, של הקצת המוזרים, הרוחניים, שבאים באים על קצה הצוק, והשאלה איך זה קרה?
זה קרה לפני כ-20 שנה, כשראש רשות חיבק גרעין קיצוני שגורש מדימונה, ושיקן אותו במצפה רמון, והתהליך קיבל מה שנקרא את הפסיליטי לצמוח, וזה גדל.
את חושבת שצריך היה למנוע? היה צריך למנוע מהם להתגורר במצפה רמון?
אני לא חושבת שצריך למנוע, זה לא דמוקרטי, אבל כן לאזן, כן להביא אוכלוסיות אחרות, כן לא לחלק את התקציבים הגדולים באופן לא שוויוני. תשמע, הם מחזיקים למעלה מ6 עמותות, הם קיבלו כסף ממשלתי למעלה מ10 מיליון, דרך ציונות ציבוריים, ובגלל הכל...
אבל זה ממש בשנים האחרונות, לפני כן הם היו נדחים לגמרי.
כי הרשות נשלטה על ידיהם, ראש עיר שהוא חילוני, שנתמך על ידי הגרעין ושרת אותם. והתהליך הזה... היה צריך להיפסק.
מי היה אמור להפסיק אותו?
הליברלים.
אבל זה לא להפסיק אותו, זה פשוט לבוא למצפה רמון ולא לברוח ממנה, זה היה, זה הקטע.
זה קצת סותר את המונח ליברלים, אם הם היו צריכים למנוע כניסתם של אחרים לעיר.
לא, היה צריך, תקשיב, ברגע שהרשות השלטונית מרפדת את אותה קבוצה על חשבון קבוצות אחרות במקום, אז להם יותר כדאי, לגרעין או לחבריהם יותר כדאי להגיע.
בקיצור, לא נתנו מלחמה ולא נתנו פייט, והפסדנו, תגידי.
אני חושבת שנתתי פייט מאוד גדול, אני שוב חוזרת מול מכונה מאוד משומנת.
כן, אבל הוא הביא 57%, זה אפילו לא קרב צמוד, ורוב התושבים במצפה רמון עדיין דיברנו.
ועדיין, המאבק היה מאבק מאוד מאוד קשוח, ועמדתי בו, מה שנקרא, בכבוד.
אם יציעו לך להצטרף לקואליציה שלו, תסכימי?
כרגע אני לא יכולה לענות לך, מאוד קשה לי לעבור, אני לא אומרת לעבור צד, אבל...
לא, את לא צריכה לוותר על העקרונות שלך. טוב, בקיצור, את לא החלטת.
לא שלא החלטתי, לא נראה לי שזה הכיוון הנכון. קשה לי מאוד, כאילו, לשתף פעולה עם קבוצה שהיא לא שוויונית.
פלורה שושן.
כלפי כל התושבים במצפה רמון.
פלורה, תנחומים ותודה.
תודה רבה.
לא, אני מאוד שמחה, התוצאה היא בסדר, המוטיבציה היא גדולה, והמאבק רק התחיל, בסדר.
עוד 5 שנים, תודה רבה לך.
אנחנו אופטימיים.
אין לנו ברירה.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
ביי. מה אני אגיד לך? לא רוצה להגיד את זה.
כמה תושבים יש במצפה רמון?
5,000 וקצת.
והגרעין הוא 1,000?
1,000 ומשהו?
כמה מהם בעלי זכות בחירה?
כולם?
57% זה לא הגרעין, זה לא רק הגרעין כמובן.
זה, אתה מתפרץ? אתה מתפרץ לדלת פתוחה. קודם כל, הם הביאו עוד כמה מאות תלמידים שלומדים שם, ונרשמו כדי להצביע, ועדיין 57-38. זאת אומרת, שהמועמדת לא הייתה מספיק אטרקטיבית, אי אפשר להסתכל על זה בשום דרך אחרת. זה בעצם מה שאתה אמרת. והליברלים לא נתנו פייט, גם בהקשר הזה של למצוא מועמד שיסחוף. ואתה יודע, הקהל שם כנראה עשה סוג של איזון, אמרו נצביע לאליה לרשות ולמועצה כדי שיהיה איזון. טוב, עטילה, אתה איתנו?
ערב טוב רבותיי.
ערב טוב, עטילה.
עטילה שומפלבי, פרשן פוליטי, ואישי כהן, כיכר השבת, איתנו?
איתך, צהריים טובים.
זה אני פה, אפילו עם ארי.
אני צריך לנחם אותך?
לא, 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 נכון, אני יש לי... לי יש לי מספיק מקומות שאני...
כן, בסוף בירושלים ראינו שהחרדים נערו לקלפיות, החילונים קצת פחות, למרות כל הקמפיינים שהיו פה.
טוב, אתה עכשיו כמח תחום תחנת, אישי כהן, על זה כבר דיברנו.
קודם כל, בוא נאמר ככה, בגדול החילונים זה ציבור שפחות נוהר. לא חשוב לאן, אבל קדימה, תן לנו את נאום הניצחון של המגזר החרדי לבחירות האלה, וזהו.
תראה, אני לא חושב שהציבור החרדי ניצח, כי בסוף הציבור החרדי מגיע לבחירות האלו, אני לא זוכר כזה פילוג, עשרות שנים בתוך המגזר החרדי, ואנחנו מסיים את זה כשראשי הסיעות החרדיות צריכים ללכת עכשיו לכנסת, ויש להם לא מעט נושאים לטפל כדוגמת חוק הגיוס, והשאלה איך הם הצליחו לאחד כוחות אחרי מערכת כל כך סוערת ומפלגת, וניצחונות והפסדים של כל אחד. ועדיין כשהם הלכו בערים מעורבות, ששם היה להם חשוב להוביל ניצחון, הם הצליחו, תחת טבריה, היו בטוחים שאחרי שבגץ פסל את בועז יוסף, שרון קומי ינצח, הם ניצחו עם ראש עיר חילוני, אבל שהם הביאו אותו. כך בערד, עם חסידי גור, הדיחו את ניסן בן חמו, איש של יש עתיד, שהיו איתו לא מעט מאבקים. כך את צפת, ראש עיר חרדי משס. בית שמש כנראה יהיה ראש עיר חרדי אחרי סיבוב שני. ירושלים עם משה לאון. לכן כשאתה מסתכל ברחבי הארץ, במקומות שהיה חשוב לחרדים, שיהיה ראש עיר, לאו דווקא חרדי, אלא ראש עיר שמתאים להם, הם הצליחו אותו דבר אגב גם באשדוד כמובן, עם מיכאל אסרי.
עטילה? תגיד, אתה באמת חושב מה שכתבת לנו, שקהילות חרדיות צריך למנוע כניסתם לערים?
לא, זה לא מה שכתבת, פרופסור אלדד, ובוא, אני שמעתי את השיחה הקודמת שלכם, וקצת אני מופתע מן ההתעממות שלך לגבי אוי, זה לא דמוקרטי, אוי, זה לא זה. אוקיי, אז בואו נסתכל רגע מה עושות קבוצות. קבוצות שמגיעות בכוונת מכוון, עם מטרה מאוד ברורה לתוך קהילות סופר ליברליות וסופר דמוקרטיות וסופר פתוחות ומכבדות ומקבלות, ומה קורה כשהקהילות האלה אינן עומדות על הרגליים האחוריות ולא נזהרות במה שקורה שם בפנים. בלא מעט מקרים אנחנו רואים שאותן קבוצות שבאות לעשות חיבוק מכל, כולנו אחים, נכון? כולנו אחים, בסופו של דבר בשקט בשקט גם מקבלות תקציבים מן המדינה, מן הקואליציות השונות שמתחלפות כאן אחת לכמה שנים, מקבלות הרבה מאוד כסף, ופתאום קוראים להם אולי סוג של התנחלות עירונית, או קיבוץ עירוני, או כל מיני שמות מוזרים כאלה שמקבלים עוד יותר כסף, ויום אחד אתה קם בבוקר, ואתה יודע שהציוויון של השכונה ושל העיר שלך משתנה, ואז החילונים אומרים, רגע, מה קרה פה ביטי? ושמעתי את כספית גם מדבר, אוי, זה לא אטרקטיבי, זה לא זה.
ולכן חברים, מה היו החילונים צריכים לעשות? למנוע כניסתם? אתה לא
דבר,
רק נגד
אבל...
מדינה יהודית, אתה גם נגד מדינה דמוקרטית.
אריה, הלו... אני מאוד בעד הכל, כל זמן שמכבדים אותי. אתה יודע, אני לא רוצה לעשות פה שום סוג של השוואות עם מדינות אחרות באירופה. אבל כאשר אתה מגיע למקום מסוים, אתה מהגר אליו, שהרוב בו הוא באופן מסוים, אתה משתלב, אתה מנסה להשתלב, אתה מנסה להיות חלק ממנו, אתה לא מנסה להחריב אותו מבפנים.
אבל תילה ידידי, תסתכל כמה דוגמאות בשלוף שהבאתי לך, גם הרד, שחסידי גור ידוחו שם את ניסן מנחמו, כדוגמה, הם לא שמו שם ראש עיר חרדי, הם שמו ראש עיר חילוני, רק לא חצו ראש עיר שינהל איתם מאבקים.
כן, רק הביאו מלא מלא אנשים שיצביעו עבורו מבחוץ.
אבל אם אתה חושב שהיה שם עבירה פלילית, אז שיחקרו את זה, זה לבוא עכשיו להגיד...
לא, עזבו, חבר'ה, בואו... רגע, בואו נתמקד.
עדילה, זו לא תירוץ, אבל תראה את טבריה, אותו דבר. תראה גם בירושלים, אם החרדים מתחתים בירושלים, הם בהליכה ממנים פה ראש עיר חרדי.
שנייה.
והם בחרו לא לעשות את זה, ושמו את משה לאון, אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, אבל רוב מלחמות החרדים חילונים בירושלים...
גם אתה וגם אני בשעות האחרונות מקבלים המון דיווחים על מה שקורה ברחבי ישראל. אתה הרבה יותר מני, כי אתה עיתונאי פעיל, ואני, מה שנקרא לשמחתי, כבר לא. אבל גם אליי מגיעים עדיין דיווחים, ואני מסתכל מה קורה. ולמשל, יש סיפורים על הרד מפה טימבוקטו, על כמות האנשים שהגיע להצביע שם, בכוונת מכוון, מתחת לאף, אנשים שנרשמו כתושבים, כספית נראה לי דיבר אותו הדבר על תלמידים,
במצפה רמון.
רגע, אני בטוח שזה קרה גם במקומות
עתילה, תן לי רגע להצטרף לזה,
לפנות... בואו לא להתעמם, בבקשה.
תן לי להצטרף לזה ולפנות רגע לאישי. אנחנו עכשיו, בואו נעזוב רגע את הקטע הפלילי, ואנחנו נכון, יש לכם את הטקטיקה ולחרדים, בחלק מה מקומות, לא לקחת את התפקיד, אבל לשלוח מישהו שבעצם עובד אצלכם. עכשיו, מה שעטילה אמר, אני אגיד את זה מילים אחרות. רגע, אבל למה לא לשמוע את השאלה, אבל עד הסוף?
מה ביקש?
אז תתקן אותי תכף שהכללתי. רק תן לי את הכבוד להגיד, להשלים את הפסקה. מה שחורה לנו, וארי שאל על דמוקרטיה, זה שהתהליך הזה הוא לא רברסבי, זאת אומרת, אנחנו בחיים, גם לא נעלה על דעתנו, וגם לא נצליח לשלוח קבוצה של 2,000 ליברלים לאלעד, או 2,000 ליברלים מודיעין עילית, או למקומות פחות אפילו חרדיים, הארדקור. והפתיחות שלנו היא באוכרנו, זה הקטע. מה יש לך להגיד על זה?
עוד יותר, אם אתה טוען שקרה אירוע כזה בירד, לא מכיר, אבל אם קרה דבר כזה, אז יש שם את חסידות...
לא, אני לא באירוע פלילית, שכח מהקטע של הזיופים.
לא, אבל אני עוד פעם שואל, מה זה אתם והחרדים? זה הציק לי יותר מכל השיחה. אז יש קבוצה בחסידות גור, נניח שאתה צודק. נניח שאתה צודק והביאו 200, 300, 2,000 חסידי גור שהעבירו כתובת לירד.
עוד פעם אתה בעברת כתובת, אני לא שם.
אז איפה אתה?
אני מדבר על...
אתה מסכים איתי שיש קבוצות רליגיוזיות דתיות בלי שמות, בסדר? חלקן אני מאוד אוהב אפילו. ואני אפילו מדליק איתם בחנוכה, בכיכר חנוכיה ונרות.
כלומר, כמה מחבריך הטובים הם יהודים?
הטובים ביותר.
לא, זה אמירה. אם היו אומרים מה שאתה אומר על יהודים באירופה, היו מאשימים באנטישמיות. אם אני הייתי אומר את זה על ערבים, היית אומר שאני גזעני.
אריה. גם על ערבים אני אומר אותו דבר.
אני אומר משפט אחד, עטילה, עטילה,
רגע, אבל זה לא ייתכן שנדבר, למה אנחנו מדברים, למה אנחנו מחמדים אחד את השני?
היה אומר הרב שמואל,
לא קרה, חבר'ה, אתם כולכם כל הזמן קוטעים אחד את השני, זה לא בסדר.
לא נסיים רעיון, בבקשה. קודם כל, אריה, אני 23 שנים הייתי בוויינט, חטפתי מיליון טוקבקים שאומרים על אמא שלי את כל הדברים הכי נוראים. פופוליזם זו לא רוצה עליי רושם. וגם אם תגיד שאני חש וחלילה מדבר על יהודים, אני מדבר על מוסלמים ועל יהודים ועל כל מי שבא להפר את האיזון העדין של מרקם החיים במקום מסוים. קודם כל, שים נקודה. עכשיו הוא מדבר על קבוצות, ואל תגלגלו עיניים.
לא, אישי, אני שואל אם מותר לחרדים לבוא לגור בתל אביב.
מותר, אריה, מותר.
אני לא מונע שום דבר. אני יש. רק אומר... שמוטל לקהילה לנהוג בעוצמה כדי לשמוע על האופי שלה. ובתל אביב ראינו ביום כיפור מה קרה עם אותם אנשים שהם לא קשורים לתל אביב בשום דבר. והם באו לעשות בלגן. ואנחנו יודעים מה קורה במקומות אחרים. וכשאני בא, בוא מחר בבוקר, אני רוצה למכור שינקן בחיקר העיר בבני ברק. אפשר או אי אפשר?
אי אפשר.
אי אפשר.
רגע, רגע, שים נקודה, עטילה. הנקודה שלך הובהרה, אישי.
אני אומר, אז בואו נקים מחיצות, ונניח שנגיד שלחרדים אין כניסה, או לדתיים לתל אביב ולערים אחרות, כי יש להם את הרוח הרעים שלהם. לא מקבל את הטקסט הזה, ואני אומר עוד פעם, מה שאתה אמרת פחות או יותר, עטילה ידידי, זה פחות או יותר ההסברים של הרב שמואל אליהו, למה לא להזכיר דירות לערבים, בסדר? ושם פתחו בחקירות וכולם זעקו.
אישי, אל תעשה עליי סיבובים של פופוליזם.
זה בדיוק אותו הדבר.
אבל למה זה פופוליזם?
להגיד, לא להכניס קבוצות של חרדים ודתיים לאזורים מסוימים.
זה מה שמשתמע מהשיחה.
לא אמרתי מה תשתמע ואל תפרשן אותי.
זה לא נכון, אישי, אתם לוקחים את זה. הרי אין לנו שום יכולת כליברלים לעשות את הדברים האלה, וזה מה שחורה לנו, זה האירוע. האירוע הוא שאנחנו לא מארגנים קבוצות, לא גרים תורני ולא גרים חרדי, ולא מגיעים לאף מקום, לא נעלה בדעתנו להגיע לרחוב הראשי ולמכור שם כמו שעתיל, לא נעלה את זה בדעתנו. מצד שני, מכלל שאנחנו מוכנים לקלוט את כולם ולהיות סובלנים, מה שקורה זה שאנחנו מאבדים שכונה אחרי שכונה ועיר אחרי עיר, וזה בעיה.
קודם כל, אם אתה יודע מה זה כשאני אגיד לך באישי, לא בשידור ברדיו, אבל בלי קשר לזה, אני אומר לך תשובה ברורה, אני חי, אתם לוקחים את הקיצונים שעושים פרובוקציה שם, אתה יודע, לא ראינו את החרדים כדוגמה בהקפות שניות שתוכננו להיות בתל אביב, ואנחנו זוכרים איך זה יסתיים, אבל אני גר בשכונה מעורבת, בבניין, בכניסה שאני מתגורר בו, יש חרדים, חילונים, שלוש שומרי שבת, וחובשי כיפות סרוגות, חיים מצוין, וברוב האזורים זה כך, קח את ירושלים שלפני 10 שנים, כל היום היינו סביב אירועים של לימודים חרדים חילונים.
תגיד אישי, מישהו בא אליך
בטענה? בעוד 5 שנים השכונה שלך כבר לא תהיה מעורבת.
אתם מבטיחים מגזר שלם, למה אני יודע לחיות עם כל החילונים סביבי, ואנחנו חברים הכי טובים?
זה לא ככה, אישי, זה לא נכון. זה לא נכון, כי החילוני בחיים לא יצעק לך שבס, ואני מוכן להתערב איתך, אני מוכן להתערב איתך, שבעוד 10 שנים השכונה שלך לא תהיה מעורבת.
יתלוש תפילין, מדוכן להנחת תפילין, כי הוא חושש שהחרדים הולכים להשתלט לו על תל אביב.
זה קורה פעם במיליון שנה. למה אני חייב לשים בשכונה שהיא 100% חילונית, כן? 100% חילונית, שבה ההורים בוחרים לא לשים תפילים במרכז העיר כדי שילדים יניחו תפילים. למה מישהו צריך לבוא מבקוץ ולהגיד לי, בוא תניח תפילים? למה?
כי אתה חי בדמוקרטיה.
לא, לא, כי אני חי במקום
שבוע. אתה לא רק נגד היעקרות, אתה גם נגד הדמוקרטיה.
ואם אני אביא סנדוויץ' עם שינקן לבני ברק, זה גם דמוקרטיה? אף אחד לא עושה את זה. אנחנו לא מעלים בדעתנו. אין הרי חוק לא לנהוג ביום כיפור, ואנחנו לא מעלים בדעתנו את זה.
אותו דבר, ללכת לחלק שינקן ולהציע להניח תפילין, זה אותו דבר ליהודי? זוועה לשמוע את זה.
זה דומה מאוד.
דומה מאוד, אוי ואבוי לך.
בסדר, אוי ואבוי לי.
בן, אתה מרגיש בנוח שנער חרדי רוצה להניח תפילין במדינת היהודים ומנהל בית ספר מנסה למנוע ממנו את זה? לך אתה מרגיש עם זה בנוח?
אתם שניכם מתעממים, זה לא נער חרדי שרוצה. לא, אני לא רוצה שיהיה דוכן שינסו לשדל את הילדים שלי להניח תפילין.
מה לשדל?
לשדל, זה דוכני שידול. כן, לא רוצה. מה לעשות? תלמדו לכבד את זה. תלמדו לכבד את זה.
מה שסבא שלך עשה כל בוקר זה שידול למשהו? אריה,
אתה לא מכיר את הסבא שלי. הוא לא עשה את זה כל בוקר בבולגריה, אוקיי?
הסבא של רוב העם היהודי הניח תפילין.
ואתה יודע מה יצא לו מזה שהוא לא עשה את זה? לא השמידו אותו. כי היהודים הבולגרים היו סופר חילונים, והעם הבולגרי הגן עליהם. אז אני מאמין שהיהדות יכולה להיות אפילו לשרוד קצת יותר בצורה אחרת. יהודי הוא גם חילוני. ואתם נותנים פה שמות, זה יותר יהודי, זה פחות יהודי.
אבל לטעון שהנחת תפילין זה שידול למשהו.
לא, ארי, אני אגיד לך מה זה שידול. הנחת תפילין, הניסיון לימד אותנו שהנחת תפילין מתחילה, ואחר כך יהיה מחיצה, ואחר כך יצעקו שיקסה, ואחר כך אסור יהיה ללכת עם שרבול ארוך, ואחר כך אסור יהיה ללכת להיכנס למכונית בשבת. וזה מה שקורה באלף ואחד מקומות, ואל תתנהגו כאילו זה לא קורה.
תן להם להתאמם, אריה, כספית, תן להם להתאמם, כי הרי בסוף הכל הולך על התאממות. מה פתאום? תראו, איך אתה פוגע ביהדות?
רק אתם פוגע ביהדות. רק זוכרים שמי שמכים את דוכני התפילין האלו, אלו חסידי חב"ד, האנשים שהכי מחבקים. אתם רק זוכרים את זה, נכון? כל חילוני שהולך לבוא
כספי בעולם,
המקום הראשון שהוא הולך לרוב, או שקורא לו משהו, הולך לדוכני חב"ד ולבתי חב"ד. אתם לא מדברים פה על 100 שערים ולא על סקריקים,
אז מה עכשיו, הטלת את הקלף של חב"ד? אני גם לא מוכן שחב"דניקים יחכו לילדות שלי ליד בית הספר וישתנו להם כל מיני דברים. לא מוכן. זה העגלה שלי מלאה בדברים אחרים. תעזבו את העגלה שלי.
אבל ממתי יהדות זה לאכול שינקן?
אריה, תעזוב את הדוגמה הזאת. סתם הוא זרק אותה, אז השתמשתי בה. יש 1,001 דוגמאות. סתם לחלל שבת, ללכת עם מיני, אוקיי? עם חולצת בטן. טוב, אבל זה היה ויכוח מאוד מעניין. והוא יישאר איתנו. עוד הרבה זמן. עד שלא יישארו פה חילונים. ואז תתגעגעו אלינו. ואתה אישי תבכה איפה בן כספית ואיפה הטילה.
לא, אבל רגע, כספית, מילה אחת. אני רוצה להגיד את זה גם לאריה, גם לאישי.
אבל למה אתם מדברים זה על זה?
אישי, מילה אחת ואני לסיכום. בואו נעשה טובה אחד השני, בואו נפסיק להתאמם ולשחק אותה ולגלגל עיניים ומיד לרוץ לאוי, אתם לא נותנים ליהדות וזה יהודי ואיך זה מפריע לכם. שום דבר ביהדות לא מפריע לאף אחד מהחילוניים, אבל מפריע לנו, לאנשים חילוניים שבאים להפוך לנו את אורחות החיים. אתה מתאמם, אתה מתאמם.
אבל תילה, סיימנו את הוויכוח, למה אתה מתחיל אותו מההתחלה? אגב, הוא צודק, אם זה לא היה כרוך בהשתלטות זוחלת, אני הייתי בעצמי מניח תפילה. זה עניין של פרינציפ. עטילה, אישי כהן, תודה.
תודה רבה.
ביי ביי.
שלום לתת אלוף במילואים, דוקטור אפרים סנסר לשעבר.
שלום אפרים.
יש לנו לא הרבה זמן, אני דיברתי על זה קצת תחילת התוכנית, אבל אנחנו נפרדים היום מאברהם בייגה שוחט, מאחרוני המפאיניקים, הבונים והחולמים והחלוצים והלוחמים. מה אתה יכול לתרום לנו עליו? בטח הייתם קרובים.
היינו קרובים, היינו ביחד במחנה רבין, היינו בשתי ממשלות שירתנו ביחד, אצל רבין ואצל אהוד ברק, כך שיש לנו היכרות טובה, גם נאבקנו זה בזה, הדברים שאני שר בריאות, הוא שר אוצר, אתה יודע.
בטח.
זה הולך במריבות, אבל אני אגיד לך שני דברים שצריך לזכור עליו. קודם כל, הוא היה נאמן, ראה את תפקידו כשומר קופת המדינה. לכן היו גם המריבות בינינו. אבל ההישג שלו לדעתי ההיסטוריה הכי חשוב שהוא מינס את הסכמי אוסלו להצלחה כלכלית אדירה להגדלת ההשקעות הזרות בישראל פי 30 גידול הייצוא בעשרות רבות של אחוזים בקיצוץ האבטלה בחצי הוא ידע למנף את הצעד המדיני של אוסלו להצלחה כלכלית
אבל הוא תמך באוסלו לא מהצד הכלכלי, אלא הוא גם חשב שזה נכון אידיאולוגית.
הוא גם היה בתפיסת עולם שצריך...
לא, לא קשור, אנחנו גם לא ניכנס לוויכוח על אוסלו חלילה. אבל אתה ידעת שהוא פשוט תרגם את זה לכסף, זה הכל.
הוא תרגם את זה להצלחה כלכלית, את יציאת ישראל מהבידוד המדיני, הוא תרגם להצלחה כלכלית. והמספרים שאמרתי הם מייצגים. פי 30 משקעות זרות, חצי, חיתוך ההפכה.
כל המותגים הבינלאומיים הגיעו לפה, פתאום מקדונלדס וטויוטה.
בדיוק, כל החברות
תגיד
הגדולות.
תגיד אבל,
נכון.
אבל אפרים, מה אם, אתה יודע, בן אדם בנה את הרד, בנה את נחל עוז, זאת אומרת, הוא לא הגיע מתוך הסקנות.
הוא הגיע מתוך מגשים.
הוא הגיע מתוך בניית הארץ, הוא הגיע מתוך הגשמה. אבל הדבר הכי חשוב בימים אלה, גישה נקיית כפיים לכסף הציבורי. אחריות, תחושה, לא משילות העיקר, אלא לשרת את הציבור. זה היה את התפיסה שלנו.
ועל מה הוא רב עם רבין?
הוא לא רב עם רבין.
אף פעם לא? כלומר, היה לא משנה עם מה אני חושב, רבין צודק?
לא, זה לא כך, אבל לא הייתה, הוא סך הכל ביצע את מדיניותו.
טוב, אתה לא, אתה חייב פה שתף פעולה, אז מה היה כינוי הגנאי שלו לפרס? אנחנו מחפשים משהו סקסי.
לא, אני לא, אני בא, הייתה לו גם תרבות התנהגות תרבותית, אני לא זוכר שהוא קרא לפרס בשמות גנאי, ממש לא.
אבל הוא באמת, הוא אומר לי אסף באוזניה, הוא מזכיר לי, הוא הפריט חלקים גדולים מהמשק. הוא הנהיג פה מדיניות קפיטליסטית מתוך מפאי.
לא, אומר לך ככה, הוא היה בתפיסת עולמו סוציאל דמוקרט ימני. אם אני צריך להיות מדויק מאוד. הוא היה סוציאל דמוקרט, הוא היה סוציאל דמוקרט ימיני, זה התבטא בין השאר שהוא גם זין לפקידי האוצר, שעבדו תחתיו. אבל בגדול הוא היה איש תנועת העבודה, ומה שהוא עשה, ומה שהוא הקשים, זה היה ברוח תנועת העבודה, ברוב הדברים.
אנחנו עוד ראינו
אותו פה. לא על הכל הסכמתי איתו. לא
ראינו אותו פה ממש עד לאחרונה.
לפני שבועות אחדים.
לקח ללב את מה שקורה פה לכלכלה, ואני מניח שאם היה לו זמן, הוא היה גם לוקח ללב את מה שקרה להרד אתמול, אבל הוא כבר לא הספיק, ואולי טוב שכך.
לצערנו לא הספיק, אבל כן, היה אדם, איש ציבור שאיכפת לו מהמדינה. זה, אם אני צריך לסכם
בשורה. סיכמת טוב. אפרים סנה, תודה.
תודה רבה, אפרים.
הדס ארגולסקי, שלום.
ערב טוב. שלום רב.
מנכ"לית חוזה חדש, את גם חברת מועצה בתל אביב חדשה. חוזה חדש זה בעצם הרשימות המונציפליות של המחאה, נשענות על הלוגיסטיקה שלכם לנשק. בכמה מקומות התמודדתם?
התמודדנו ב-26 מקומות.
מה התוצאות? ניצחתם או הפסדתם?
גם על רשויות
לא,
האלו?
לא, לא. ברוב המקומות התמודדנו למועצות העיר, היו מקומות ספורים שהתמודדנו לרשויות, אבל זה היה מאוד קשה לבצע מהפכים ברשויות בבחירות הנוכחיות. בעיקר ניסינו להכניס את הערכים שלנו למועצות העיר.
אז סכמי לנו, נגמר טוב, נגמר רע.
תראו.
לא, בלי תראו, אין הרבה זמן, ישר, תכלס.
התמודדנו ב-26 ערים, ונכנסנו ל-26 ערים, אז מבחינתנו יש לנו 100% הצלחה. הכנסנו 84 נציגים חדשים, חכם חדשים, מעט ישנים והרוב חדשים למועצות העיר. יש לנו מעל 16% תמיכה בממוצע בערים השונות. אנחנו מאוד מאוד מרוצים. זו הצלחה כבירה, בעיקר שמדובר ב... תנועה שהחלה להתרקם באפריל, רוב האנשים הצטרפו באוגוסט, לא היה לנו זמן ולא תקציב ולא כסף, וזה עדיין הספק גדול.
המחאה התאפיינה במאבק נגד הרפורמה המשפטית או הפיכה שלטונית ונגד נתניהו, איך זה מתבטא בעירייה?
הדבר הכי משמעותי היה שמה שאנחנו הפגענו עליו הוא על הדמוקרטיה הישראלית, והבנו שיש משמעות אדירה. לבצר את הערכים שאנחנו מאמינים בהם, דמוקרטיה, שוויון, בחופש, ברוח מגילת העצמאות, גם בכל מקום שבו מתקבלות ההחלטות. הבנו שהדרנו את עצמנו בעצם מכל הסדרה הציבורית של קבלת ההחלטות, גם במקומי, גם בארצי, והגיע הזמן להיכנס לאירוע, וזה בדיוק כמו שעשינו. לקחנו את הערכים שעליהם יצאנו להפגין ולהילחם, אחר כך עשינו בשבעה באוקטובר, כולנו היינו חלקים מחמלים עירוניים ואזרחים, ועכשיו עקפנו את המחאה ואת העשייה, ותרגמנו אותם להשפעה.
תגידי, ולא יותר חכם היה נניח, הרי בכל מקום שהתמודדתם, היו מועמדים ורשימות ליברליים, פשוט לחזק אותם. אני לא יודע, למשל יודע שפה בהוד השרון, ראש העיר קונן, שהוא הרי סופר ליברל, אמיר כוכבי, הוא גם ניצח, שאתם מעמידים מולו רשימה, בשביל מה זה טוב?
ועמדנו רשימה גם במקום שבו יש ראש עיר ליברלי בתל אביב, ששם אני נבחרתי, וגם ברעננה, וגם בחיפה, וגם בעוד עשרות מקומות שבהם יש אנשים ליברליים. קודם כל עשינו וניסינו בכל מקום שאפשר לעשות חיבורים, זה אחד. והדבר השני, כשיש אנשים, הרי אנחנו מאמינים בעיקרון של הפרדת רשויות. יש משמעות גדולה גם בין אם מדובר ברשות שמרנית, ובין אם מדובר ברשות ליברלית, שתהיה הפרדת רשויות. ויהיו סיעות בקואליציה ברצוי או באופוזיציה, שיבואו סיעות ערכיות ויעמדו על הערכים שלהם ללא שום תשקולים קואליציוניים, וזה מה שעשינו.
ולאור ההצלחה, אתם תריצו מפלגה בבחירות הארציות כשיהיו?
זה שאלה גדולה, זה שאלה גדולה. אנחנו בנינו את התשתית הפוליטית בשביל לראות ולבחון. זה היה לגמרי בחירות האמצע.
זה היה פיילוט, בקיצור.
זה היה פיילוט, וזה הפיילוט הצליח מהבחינה הזאת. צריך...
בושה שדווקא אריה שאל את השאלה החשובה הזאת.
זה שאלה חשובה, וגם
אני מקווה מאוד שלא תרוצו בארצי, יש מספיק מפלגות. למרות שאני תומך גדול של המחאה, אני בעצם חלק ממנה. הדס, תודה. הדס קרלגוסקי, זה חדש.
תודה רבה.
אורחי ומפיקים אסף נבו יואב כהן ושר פלסנר, חייל שידור סתיו קורנס, אחרי הדיגיטל ירון זאבי, שאני רומנו ועמיתי דויק, אחינו ספורטים קופן ומליניה. אתה תהיה פה מחר לדעתי.
כן, אני חוזר לשדר ליום חמישי, אבל אני מקווה רק השבוע. טוב.